קשת כל שידורי תורה. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים ומעציון. התורה יוצאת מישיבת הר עציון, הקמח חייב לבוא מכל אחד ואחד. אנחנו השבוע מקיימים את שבוע התרמה, שבוע הערכה. אני מזכיר את מספר הטלפון. אפשר להתקשר מיד ובכל זמן כדי לתאם תרומה. 0524-311-911. אנא יזרזו. אנחנו בונים עכשיו את התקציב. אנחנו תלויים בכם ואתם תלויים בנו. כולנו תלויים זה בזה. הראו את הערכתכם לתוכנית קשת. ועכשיו השיעור של הרב מסקב עמית, אישים ושיטות.
האיש והאגדה, רבי ישמעאל בן אלישע. רבי ישמעאל בן אלישע שימש ככהן גדול בזמן בית המקדש, ולמעשה היה הכהן הגדול האחרון ששימש בטרם נחרב הבית. כתלמיד חכם גדול, הוא מוכר לנו ממחלוקותיו עם רבי עקיבא, ומהמדרשים שנשנים לא אחת בשם תנא דבי רבי ישמעאל. בסופו של דבר, רבי ישמעאל בן אלישע הוא אחד מעשרת הרוגי מלכות, היוצא להרג יחד עם רבן שמעון בן גמליאל הנשיא. לאור אורכה של התקופה ומסיבות נוספות, רבים הציעו שהיו שני רבי ישמעאל בן אלישע, שהיו למעשה סב ונכדו. הסבא שימש ככהן גדול ועליו מסופרות אגדות החורבן, ולעומת זאת רבי ישמעאל בן אלישע שפעל באושה כשני דורות לאחר החורבן עד שהוצא להורג הוא הנכד. כפי שכבר הצגנו בפעמים הקודמות את שיטת הניתוח בשיעורים אלו, לא להתעכב על שאלה זו, משום שהדמות העקרונית על מאפייניה, ערכיה ודרך הבעתה היא אותה דמות. באיכה רבה, פרשה ד', מובא הסיפור הבא. מעשה ברבי יהושע בן חנניה, שהלך לקרח גדול שברומי. אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים בקלון. קלוס ביוונית פירושו יופי, ומבחינה עניינית להימחר לקלון, פירושו להימחר לזנות. הלך שם, ראה תינוק אחד יפה עיניים, טוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים, עומד בקלון. עמד על פתחו לבודקו, וקרא עליו הפסוק הזה, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים, פסוק מישעיהו, ענה התינוק אחריו, הלא השם זו חתנו לו, ולא אבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו, שזה המשך הפסוק. כיוון ששמע רבי יהושע, קרא עליו בני ציון היקרים המסולאים בפז. וזלגו עיניו דמעות ואמר, מעיד אני שמיים וארץ, שמובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל. והעבודה, לשון שבועה, שאיני זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שיפסקו עליו. אמרו, לא זז משם עד שפדאו בממון הרבה, ולא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל. ומענו רבי ישמעאל בן אלישע. סיפור זה מופיע בנוסחים דומים גם בתוספתא באוריות, בירושלמי שם, ובבבלי במסכת גיטין, דף נ"ח עמוד א'. בסיפור מודגש שיופיו של רבי ישמעאל הוא זה שצד את עיני העוברים ושווים, וכך גם ביחס לרבי יהושע בן חנניה. עם זאת, אנו יודעים מכמה מקורות שחז"ל היו אמביוולנטיים ביחס לשאלת היופי כתכונה נאצלת. לדוגמה, בסוף מסכת תענית, דף למד א' עמוד א', מתוארים המחולות בקרמים, כשהיפות אומרות, תנו עיניכם ליופי שאין האישה אלא ליופי. המיוחסות אומרות, תנו עיניכם במשפחה שאין האישה אלא לבנים. והמכוערות אומרות, קחו מכחכם לשם שמיים, ובלבד שתאטרונו בזהובים. דוגמה אחרת היא דרשתו המפורסמת של רבי חייא בר אבא על הפסוק יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם, יפותו של יפת יהה באוהלי שם. במסכת מגילה דף ת'. דרשה אשר חולקת חזיתית על עמדתו של רבי יהושע בן חנניה עצמו בוויכוחו עם בת הקיסר, גם כן במסכת תענית דף זין, סיפור שעסקנו בו בשיעורים על רבי יהושע בן חנניה. נזכיר את עיקריו של הסיפור. סיפור לפיו בת הקיסר שואלת את רבי יהושע בן חנניה, תורה מפוארה בכלי מכוער? כלומר, איך אתה כל כך חכם אם אינך יפה? ורבי יהושע אומר לה שיין שומרים בכלי חרס ובכלי זהב הוא מחמיץ. כמובן שמדובר על משל לפיו אל תסתכל בלקנקן אלא במה שיש בו. עמדתו הנחרצת של רבי יהושע מגיעה לסי כשבסוף הסיפור בת הקיסר שואלת אותו, הרי יש חכמים שהם גם יפים, והוא עונה לה, אם היו מכוערים הם היו עוד יותר חכמים. מסיפור זה עולה בבירור שעמדתו של רבי יהושע היא שהיופי משחית. ניתן להציע הסבר שלדעתו של רבי יהושע אנשים נוהים באופן לא רציונלי אחר היופי, ולכן מוכנים לקבל ביתר קלות את דבריהם של היפים. מתוך כך היפים נדרשים להתאמץ פחות, וממילא התוצאה היא שהם פחות חכמים. כעת, אם נחזור לסיפור שלנו, אודות פדיעתו של רבי ישמעאל, נראה שלמרות שהסיפור פותח ביופיו המרשים של רבי ישמעאל, רבי יהושע לשיטתו בוחן אותו בתורה. רק כאשר רבי יהושע עומד על חוכמתו וידיעותיו של הילד, הוא מנבא שאלה יהיה גדול בתורה, ובשל כך ראוי לפדות אותו בכל ממון שיפסקו עליו. חלק זה בסיפור תואם את הלך רוחו של רבי יהושע בוויכוחו עם בת הקיסר, אולם צריך להבין מדוע רבי יהושע מציין גם את יופיו של רבי ישמעאל, כשמזהה אותו עם האמור במגילת איכה, בני ציון היקרים המסולאים בפז. בנוסף, סופו של הפסוק, בני ציון היקרים המסולאים בפז, הוא איכה נחשבו לנבלי חרס מעשה ידי יוצר, וסיום זה המשווה את אנשי ירושלים לשברים של כלי חרס תעשייתיים, מעשה ידי יוצר, שלא מעניינים אף אחד, אינו מתאים לרבי ישמעאל העומד למחירה תמורת ממון רב. אם מחברים את שני הסיפורים, מתקבל הסבר חדש, העונה היטב על קשיים אלו. רבי יהושע, האמון על הגישה שהיופי עומד בסתירה לחוכמה, מתפעל מכך שלמרות שרבי ישמעאל יפה, בני ציון היקרים המסולאים בפז, הוא גם החכם, איכן נדמו לנבלי חרס, שהם אותם קדים בהם היין שהחוכמה נמשלה אליו, נשמר היטב ואינו מחמיץ. בנקודה זו נדמה לי שרבי ישמעאל חולק באופן מהותי על רבי יהושע, ועמדתו בסוגיית משמעותו של היופי שונה לחלוטין. המשנה במסכת נדרים, דף סמכבב עמוד א', מספרת שאדם אחד נדר שלא ליהנות מאשתו בגלל שלא הייתה יפה. הכניסו אותה לביתו של רבי ישמעאל ואיפו אותה. שאל אותו רבי ישמעאל, האם אישה זו נדרת? ועלה השיב שלא, וכך התיר רבי ישמעאל את הנדר. המשנה מסיימת, באותה שעה בחר רבי ישמעאל ואמר, בנות ישראל נאות הן, אלא שעניות מנבלתן. וכשמת רבי ישמעאל, נושאות קינה ואומרות, בנות ישראל על רבי ישמעאל בחיינה. מהסיפור בנדרים עולה שהיופי, לפחות לגבי אישה, הוא מהותי כל כך, עד שאישה מכוערת שאיפו אותה, הופכת להיות אישה אחרת, כלפיה מעולם לא נדר אותו האיש. רבי ישמעאל מבכה את העניות שמנבלת את יופיין של הנשים, ומוכח מכאן, למעלה מכל ספק, שהוא רואה ביופי תכונה נאצלת. ניתן להציע שהמחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי יהושע, אודות חשיבות היופי, קשורה לסיפור בדיעתו של רבי ישמעאל מהקלון. כאמור, הציבור הפנה את תשומת ליבו של רבי יהושע לתינוק שבבית האסורים רק בשל יופיו. לפיכך נראה שחוויה מכוננת זו ליוותה את רבי ישמעאל, שמבחינתו ניצל קודם כל בזכות יופיו, ורק אחר כך בזכות ידיעותיו בתורה. לעומתו רבי יהושע שחי בדלות עצומה, ואפשר שגם אותו העניות נבלה, חש כיצד העדר היופי שימש מנוף עבורו להעפיל מעלה מעלה בתורה ובחוכמה. מבחינה רעיונית ניתן להוסיף שיפי המקדש והדרו מהווה נדבך חשוב בחוויה הרוחנית של המבקר בהיכל השם, ולפיכך רבי ישמעאל שהיה כהן גדול מהווה גם הוא סמל ליופי ולהוד. בהתאם לגישה זו, הדוגלת בחוויה של מפגש בלתי אמצעי, דורש רבי ישמעאל במסכת סופרים פרק ג' הלכה י' ז', חייב אדם לעשות ציצית נאה ומזוזה נאה, ולכתוב לו ספר תורה נאה, בדיו נאה, בקולמוס נאה, ובלבלרי נאים, בקלפים נאים ואורות צבועין, ויעטפנו בשיראין נאים, שנאמר זה אלי ואנווהו, עשה לפניו מצוות נאות כדברי רבי ישמעאל. ובניסוחה של הגמרא במסכת שבת, דף קוף למד גמל עמוד ב', התנהל לפניו במצוות. אם כן, שיטתו של רבי ישמעאל היא שההתחברות נשענת על עשייה בפועל. לעומתו, רבי יהושע שימש כמשורר במקדש, כאשר שירה מעצם טבעה עוסקת בתיאורי מילים, כלומר בחוויה מחשבתית ולא פיזית. באופן דומה, בשיעורים אודות רבי עקיבא, תלמידו של רבי יהושע, שאף הוא עסק במילים ואפילו בתגי האותיות, הזכרנו את דרשתו הוא על הפסוק זה אלי ואנווהו, אדבר בנאותיו של מי שאמר והיה העולם, כאשר ההבדל שבין דיבור בשבחיו של הקדוש ברוך הוא, לבין התהדרותו של האדם עצמו בציצית נאה ובמזוזה נאה, הוא ההבדל שבין תורה לכהונה. תורה זו חוכמה עקרונית ורעיונית, בעוד הכהונה מושתתת על עשייה בפועל בעבודה מדויקת ומדוקדקת במקדש. מהמשנה בתחילת סנהדרין עולה שרבי ישמעאל הביא את גישתו גם להלכה. במשנה נאמר, מכות בשלושה, משום רבי ישמעאל אמרו ב-23. כלומר, חכמים מחלקים בין דין 39 מלכות הניתנות לאדם שעבר על לב מסוים בעדים והתראה, לבין עונש מוות. מלכות, לשיטת חכמים, ניתן לדון בשלושה דיינים, אבל עונש מוות בשל חומרתו זוקק דיון ב-23 דיינים. רבי ישמעאל, לעומתם, שמעריך את הסבל הגופני ושלמות הגוף חשובה לו, משווה בין עונש המלכות, שמן הסתם השאיר אחריו צלקות לאורך ימים ושונים, משווה אותו לעונש מוות. הפייטן, במסגרת הפיוט אלה הזכרה על 10 הרוגי מלכות, פיוט שבקהילות האשכנזים אומרים בתפילת יום הכיפורים לאחר סדר העבודה, מתאר. אלה הזכרה ונפשי עליי אשפחה, כי בלעונו זדים כעוגה בלי הפוכה, כי בימי קיסר לא עלתה ארוחה, ל10 הרוגי מלוכה. ושניים מהם הוציאו תחילה שהם גדולי ישראל, רבי ישמעאל כהן גדול, ורבן שמעון בן גמליאל נשיא ישראל. להפיל גורלות ציווה צפעון, ונפל הגורל על רבי שמעון. מה מאוד בכה עליו בחרדה, בת בליעל לכל בחייתו עמדה. תואר יופיו בליבה חמדה, ושאלה מאת אביה חייתו להעמידה. ניאץ בליעל דבר זה לעשותו, להפשיט אורו מעל פניו שאלה מאיתו. ולא עיכב דבר זה לעשותו, וכשהגיע למקום תפילין וצרח בקול מר ליוצר נשמתו. מבחינה עניינית, מקום התפילין הוא גם המקום בו מונח הציץ, עליו נכתב קודש להשם, והוא גם המקום בו מחובר אור הראש לראש. בהקשר זה ראוי לציין את דברי הגמרא במסכת ראש השנה, המכנה מי שלא הניח תפילין, קרקפת דלא מנח תפילין. כלומר, לפי הפיוט, בת הקיסר חומדת את יופיו של רבי ישמעאל, ומבקשת מאביה להפשיט את אורו מעליו. ואכן הגמרא, מסכת חולין דף קוף דף ג' עמוד א', אומרת שרבי ישמעאל קורקף. תנו רבנן, לגיון העובר ממקום למקום ונכנס לבית, הבית תמה. שאין לך כל לגיון ולגיון שאין לו כמה קרקפילין. ואל תטמע שהרי קרקפילו של רבי ישמעאל מונח בראש מלכים. כלומר, מדובר בהלכות טומאה וטהרה בעניין טומאת אוהל, כאשר ההלכה מחדשת שכל בית שחיילים רומאים ערכו בו חיפוש, כל הבית נחשב כאוהל המת, היות והם נושאים עמם קרקפות של מתים. תיאור נוסף, המאשר עובדה מצמרר זו ביחס לרבי ישמעאל, מצאתי במסכת עבודה זרה, דף י"א עמוד ב'. עוד אחרת יש להם ברומי. אחת ל-70 שנה מביאין אדם שלם ומרכיבין אותו על אדם חיגר, ומלבישין אותו בגדי אדם הראשון, ומניחים לו בראשו קרקפילו של רבי ישמעאל. באגדת זו, שעניינה חוקות הגויים, מתואר טקס הנערך אחת ל-70 שנה ברומי. ייתכן שמנתון זה יש להבין שמדובר בטענת הנצרות שעם ישראל נדחה, והוא איננו עוד עם הבחירה לשיטתם, אלא כעת, לפי הנוצרים, האל בחר בהם. בהקשר זה, המספר 70 שנה מתחבר לעובדה שהבית חרב סביב שנת 70 למניינם, והם בוודאי ראו את החורבן כהוכחה ניצחת לשיטתם. כעת ניתן להבין שהם רצו לסמל את בחירתם, ומשום כך הם ערכו טקס בו אדם חיגר, אדם שבור שמאוד קשה לו להתקדם, נושא על גבו אדם שלם, כאשר כוונתם היא להמשיל את עם ישראל לאדם חיגר ואת עצמם לאדם שלם. לא רק אדם שלם פיזית, אלא גם אדם הנכנס לנעליו או לאורו במקרה זה של הכהן הגדול. כמובן יש ניגוד ברור בין בגדי אדם הראשון, שהם משהו בין עירום מלא לחלקי, לבין ריבוי בגדיו של הכהן הגדול, וזוהי טעותם, כאשר הם חומדים את יופיו החיצוני של רבי ישמעאל. עם זאת, יופיו של רבי ישמעאל, שהציל אותו במערכה הראשונה מקלון ברומי, חוזר בסופו של דבר לרומי, ולפנינו סגירת מעגל מושלמת, כאשר רבי ישמעאל, שניצל בזכות היותו יופי תואר, מוצא את מותו בייסורים נוראים בשל אותו יופי עצמו. הרומאים בכלל, ובת הקיסר בפרט, לא השכילו להבין את הלקח שרבי יהושע בן חנניה ניסה ללמד אותם, בבחינת אל תסתכל בקנקן. הגמרא במסכת גיטין, דף נ"ח עמוד א', מלמדת שהגורל האכזר של יופי המוביל למכירה לזנות או למוות, בסופו של דבר חוזר על עצמו, וההתרחשות המתוארת היא למעשה מהדורה רעה בהרבה ממה שאירע לרבי ישמעאל עצמו. אמר רב יהודה אמר רב, מעשה בבנו ובביתו של רבי ישמעאל בן אלישע, שנשבו לשני אדונים. לימים נזדווגו שניהם במקום אחד. זה אומר, יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם. וזה אומר, יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה. אמרו, בואו ונסיעם זה לזה ונחלק בבלדות. הכניסו לחדר. זה ישב בקרן זווית זה, וזו ישבה בקרן זווית זה. זה אומר, אני כהן בין כהנים גדולים, אשא שפחה. וזאת אומרת, אני כהנת בת כהנים גדולים, אנסה לעבד. ובכו כל הלילה. כיוון שעלה עמוד השחר, הכירו זה את זה, ונפלו זה על זה, וגאו בבחייה עד שיצאה נשמתן. ועליהן קונן ירמיה, על אלה אני בוכיה, עיני עיני יורדה מים. סיפור זה מצליח להמחיש את עומק הייאוש של דרך ללא מוצא, ואולי חלק ממטרת הסיפור היא לקרוא תיגר, או לפחות להציב סימן שאלה, ביחס לשיטתו של רבי ישמעאל, כאשר שוב, כל המפלה מתחילה מיופיים של ילדיו, יופי שעבר אליהם בתורשה מרבי ישמעאל בן אלישע עצמו. מצד שני, הסיפור מאמת בין היופי לייחוס, כאשר המכנה המשותף של שני גורמים אלו, הוא שהינם תלויי גורל לחלוטין, ואינם חלק מהבחירה החופשית שניתנת לאדם. כאמור, גם בסיפור זה, היופי גורם לאסונם של בנו וביתו של רבי ישמעאל, אולם בחירתם החד משמעית עד מוות, לדבוק ביחוסם הכהני על תכניו הרוחניים, מלמדת שהיופי בו נכנו משקף נאמנה את פנימיותם. כך לשיטת רבי ישמעאל, וכך גם המחלוקת בין היפות למיוחסות שהבאנו לאל כדוגמה. ייחוסו הכהני של רבי ישמעאל והיותו הכהן הגדול האחרון באים לידי ביטוי גם בהתמודדות שלו עם חורבן הבית, ושוב אנו מוצאים את ההבדל הגדול שבין גישתו של רבי יהושע לבין גישתו של רבי ישמעאל. הגמרא במסכת בבא בתרא דף ס' עמוד ב' מספרת: תנו רבנן, כשחרב הבית בשנייה רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. נטפל להם רבי יהושע, אמר להם: בני, מפני מה אי אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו: נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי מזבח ועכשיו בטל? נשתה יין שמנסחים על גבי המזבח ועכשיו בטל? אמר להם: אם כן, לחם לא נאכל שכבר בטלו מנחות. אמרו לו: אפשר בפירות. פירות לא נאכל שכבר בטלו ביקורים. אמרו לו: אפשר בפירות אחרים, מכיוון שביקורים מביאים רק משבעת המינים. אמר להם: מים לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים. שתקו. אמר להם: בני, בואו ואומר לכם שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר שכבר נגזרה גזרה, ולהתאבל יותר מדי אי אפשר שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כהן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. אלא כך אמרו חכמים: סד אדם את ביתו בסיד ומשייר בו דבר מועט. תניא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, מיום שחרב הבית דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. אלא שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. ומיום שפשטה מלכות הרשעה, שגוזרת עלינו גזרות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצוות, ואין מנחת אותנו להיכנס לשבוע הבן, דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אישה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו קלה מאליו. אלא הנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. רבי יהושע מתעמת עם הפרושים שהתנזרו מבשר ויין לאחר חורבן הבית, והוא מלמד אותם כיצד יש להשלים עם המציאות המרה לצד זיכרון המקדש. בהמשך מתברר שרבי ישמעאל לא ישתכנע, והוא חוזר ואומר שהדין הוא שלא נאכל בשר ושלא נשתה יין, וזו האמת, אלא שהציבור לא מסוגל לעמוד בגזירה כזו. רבי ישמעאל, בניגוד לרבי יהושע, לא מציע לעשות איזשהו זכר למקדש בדמות אמה על אמה, אלא משאיר את המצב שבור. הדין נותן א', המציאות מורה ב', ואין מה לעשות. בדיוק כפי שאין מה לעשות עם השבר של חורבן הבית. על מנת להבין טוב יותר את גישתו של רבי ישמעאל, נביא את דבריו ממסכת סוכה דף ממתת עמוד ב'. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, שיטין מששת ימי בראשית נבראו. תנא דבי רבי ישמעאל, בראשית, אל תקרי בראשית, אלא בראשית. כלומר, המילה הראשונה בתורה, וראשית כל הבריאה כולה, אלו השיטין הקרויים מתחת למזבח. מבחינתו של רבי ישמעאל, עבודת הקודש היא תשתית העולם, וממילא בלעדיה אין לחיים טעם. בהתאם לקו זה, רבי ישמעאל ממשיך ואומר שלאור הגזרות הנוספות של מלכות הרשעה, הדין נותן שנחדל מכל פעולה אנושית. לא נישא נשים ולא נוליד בנים, עד כדי כך שנמצא זרעו של אברהם אבינו קלה מאליו. שוב, אין פשרות. העולם שבור והכל נתפס כאבדון מוחלט. זו השקפה שמתאימה לכהן שמאבד את תפקידו כפועל במסגרת הקודש, ולמי שאמון על עשיית כל פעולה בשלמות רוחנית ומעשית כאחת, כאן כבר אין גוזרין גזירה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה, אלא מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין, וזו אמירה חריפה הרבה יותר. הנושא של אכילת בשר חולין לעומת בשר הקורבנות עולה גם במסכת חולין דף ט"ז עמוד ב', במחלוקת שבין רבי ישמעאל לרבי עקיבא בשאלה ההיסטורית האם לבני ישראל במדבר הותר לאכול בשר חולין, כלומר בשר מבהמה שלא הוקרבה על גבי המזבח, אלא נשחטה מחוץ למשכן. ותניא, כי ירחיב השם את גבולך כאשר דיבר לך, ואמרת אוכלה בשר. רבי ישמעאל אומר, לא בא הכתוב, אלא להתיר להם בשר תאווה, שבתחילה נאסר להם בשר תאווה, מי שנכנסו לארץ, הותר להם בשר תאווה. התורה קובעת, שבניגוד להלכה המחייבת במדבר, לאחר הכניסה לארץ, מי שירצה לאכול בשר, יהיה יכול לשחוט ולאכול, ואין צורך להביא את כל הבהמות למקדש. היות והניגוד בין ההלכה במדבר להלכה בארץ ישראל כולל שני מרכיבים, האחד מותר לאכול בשר חולין והשני חייבים לשחוט אותו, רבי ישמעאל ורבי עקיבא חולקים איזה משני המרכיבים הוא העיקרי. לפי רבי עקיבא אין כל חידוש בכך שמותר לאכול בשר חולין, גם במדבר היה מותר לאוכלו. החידוש הוא שבארץ ישראל יש חומרה ביחס למדבר שצריך לשחוט את הבהמה. המשמעות היא שבמדבר בני ישראל היו יכולים לאכול בהמות גם אם אלו לא נשחטו, וזה מה שמשתנה עם הכניסה לארץ. לפי רבי ישמעאל, החידוש איננו החמרה בחובת השחיטה, שכן בעולם לא הותר לאכול ללא שחיטה. לפי רבי ישמעאל, במדבר היה אסור לבני ישראל לאכול בשר חולין באופן גורף, והאפשרות היחידה לאכול בהמות הייתה להביאן למשכן כקורבן שלמים, קורבן ממנו הבעלים מקבלים חלק לאכילה. כלומר, לפי רבי עקיבא, הכניסה לארץ מהווה עלייה בדרגה הרוחנית, ולכן בשלב זה נאסרת אכילת בהמות ללא שחיטה. בניגוד לכך, לפי רבי ישמעאל, המעבר לארץ מהווה ירידה ברוחניות של העם, במדבר היה מותר לאכול רק בשר קודשים, ובארץ מותר לאכול גם בשר חולין בשל המרחק מהמקדש, והביטוי בשר תאווה מבטא את הירידה באופן ברור. במדבר כולם מרוכזים סביב המשכן, וזו מוציאות רוחנית גבוהה, בה הרמה הרוחנית לא מאפשרת אכילת בשר חולין. מבחינתו של רבי ישמעאל, המשכן הוא לב ליבו של ההופעה האלוקית, ולכן ההתרחקות ממנו בשל הפיזור בארץ או בשל חורבנו של המקדש משפיעים על הדרך בה מתנהלים חיי החול. הגמרא במסכת חולין דף מבטאת עמוד א' אומרת שרבי ישמעאל כהנה מסייע כהנה, כלומר, רבי ישמעאל בן אלישה, שהיה כהן גדול, מסייע לכהנים, ובכך הגמרא עצמה כורכת את הביוגרפיה שלו עם דרכו בבית המדרש. אומרת הגמרא, וסימנך ישמעאל כהנה מסייע כהנה. מהי? דתניא, כה תברכו את בני ישראל. רבי ישמעאל אומר, למדנו ברכה לישראל מפי כהנים. לכהנים עצמן לא למדנו. כשהוא אומר, ואני אברכם, הווי אומר, כהנים מברכים לישראל, והקדוש ברוך הוא מברך לכהנים. רבי עקיבא אומר, למדנו ברכה לישראל מפי כהנים, מפי גבורה לא למדנו. כשהוא אומר, ואני אברכם, הווי אומר, כהנים מברכים לישראל, והקדוש ברוך הוא מסכים על ידם. אלא רבי עקיבא, הברכה לכהנים מנעלי, אמר רב נחמן בר יצחק, מי ואברכך, מאברכה מברכך, פסוק בבראשית. ומה אם מסייע כהני? דמוקילה לברכת כהנים במקום ברכה דישראל. המחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי ישמעאל היא כיצד לפרש את הפסוקים של ברכת כהנים. רבי ישמעאל מבין שהפסוק ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם מתפרש כך. תפקיד הכהנים לברך את בני ישראל והקדש ברוך הוא יברך את הכהנים. רבי עקיבא לעומתו מפרש אחרת. הכהנים ישימו את שמו של הקדוש ברוך הוא על בני ישראל והקדוש ברוך הוא מצידו יברך את בני ישראל. לשיטת רבי עקיבא, הברכה לכהנים עצמה נלמדת מפסוק אחר. מוקד המחלוקת הוא האם לכהנים יש כוח לברך. לפי רבי ישמעאל יש להם כוח כזה, ואילו לפי רבי עקיבא שהיה בן גרים והפך להיות גדול תורה בזכות מאמציו ולא בזכות ייחוסו, מבחינתו הכוח לברך אינו נתון לאדם זה או אחר, אלא לקדוש ברוך הוא בלבד. הגמרא במסכת ברכות דף זין משלימה את התמונה מבחינתו של רבי ישמעאל כשהיא מביאה את דבריו ביחס למה שאירה לו עצמו בבית קודשי הקודשים. תניא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריקל, השם צבקות, שהוא יושב על כיסא רם ונישא, ואמר לי, ישמעאל בני ברכני. אמרתי לו, יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמך את כעסך, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס להם לפנים משורת הדין. ונענה לי בראשו. החוויה של רבי ישמעאל בבית קודשי הקודשים היא שאפילו הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו, ישמעאל בני ברכני. כלומר, הכוח לברך נתון לכהן. כמובן שגם שמו של רבי ישמעאל בן אלישע נאה לו, שהרי ישמעאל פירושו שהאל ישמע את תפילתו, ואלישע זה בדיוק אותו דבר, האל ישעה ויסכים לבקשותיו וברכותיו. במועד קטע דף כ"ח עמוד ב' נאמר, אמר רבי חמא בר חנינא, מניין לחתן שמסב בראש, שנאמר כחתן יכהן פאר. מה כהן בראש? אף חתן בראש. וכהן גופי מנהלן, דתנא דבי רבי ישמעאל וקידשתו, לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון. אפשר להוסיף גמרא זו לרשימת המקומות בהם רבי ישמעאל הכהן מסייע לכהנים, במובן שהוא דואג לאינטרסים שלהם. וכאן הוא דואג בהחלט לכבודם ומעמדם בחברה, כאשר כולם ממתינים ולא אוכלים עד שהם יבחרו לעצמם מנה יפה, לצד ההנאה הפיזית שיש בבחירת המנה היותר טובה. קריאה זו לא מתאימה להתנהלותו של רבי ישמעאל בקודש הקודשים. שם התברר שרבי ישמעאל לא מברך את הקדוש ברוך הוא בכך שיעזור לו או לאחיו הכהנים. שם רבי ישמעאל מתפקד כנציגו של עם ישראל בפניו של הקדוש ברוך הוא, ומבקש ממנו, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, כולם בניו של הקדוש ברוך הוא באותה מידה. אם כן, עלינו להבין שרבי ישמעאל שדורש לטובת אחיו הכהנים וקידשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון, לא רואה לנגד עיניו אינטרסים צרים, אלא רואה בכהנים כלי שרת בפני הקהל, וככאלה יש לכבדם. שיעור זה חותם את סדרת השיעורים הראשונה בנושא התנאים, דמויותיהם ומשנתם, וייתכן שבעתיד נשוב עם סדרה נוספת. במסגרת זו עסקנו בשש דמויות מפתח, החל מרבי יוחנן בן זכאי, דרך שני תלמידיו רבי אליעזר ורבי יהושע, השונים כל כך זה מזה, וכלה ברבי עקיבא תלמידם ששב ומאחד את הניגודים, כשלצידו, מהעבר האחד, אלישע בן אבויה שמוציא את עצמו מחוץ לגדר, ומהעבר השני, רבי ישמעאל בן אלישע הכהן שנכנס לפני ולפנים. הנושא בו עסקנו קרוב לליבי, ונהניתי מאוד להעביר את השיעורים, ואני מקווה שזו גם תחושתם של השומעים. שמחתי מאוד להיות חלק ממפעל גדול זה, שמרבה תורה בישראל, ואני סמוך ובטוח שאף אתם, השותפים מהצד השני, תשמחו לתמוך בו ולעודדו כפי הנעתכם ויכולתכם.